שבת שלום, שבת של נחמה, שבת של קדושה וטהרה, שבת שבה אנחנו רואים את אהבת משה רבנו לישראל ואהבתו לארץ ישראל שלא זכה להיכנס אליה עד היום הזה, והוא מצפה ואנחנו מצפים שהוא יבוא ויכנס ונתאחד יחד ונראה אותו בתחיית המתים ונשמע ממנו מחדש את עשרת הדיברות שנקרא אותם השבת בפרשת השבוע, ונתחזק ונתאמץ ונרים את קרן התורה עוד ועוד בעוז ותעצומות, עם הרבה בריאות והרבה אושר ונחת ואישור הדעת. תודה רבה לכם.
אמן ואמן. והרב, כמו שהרב אמר, הרבה הרבה תורה, ובעזרת השם, כבוד הרב, לחזק את אלה שממשיכים את הזמן ברצף ולא עושים הפסקה בין הזמנים ומחזיקים את התורה.
בכל השנים יש כאלה, והשנה יש קצת יותר אפילו, ואפילו הרבה יותר, שממשיכים לשבת ולעסוק בתורה, ולא מבזבזים את זמנם לריק, ולא הולכים לשוטט בחוצות, בפרט כאשר המלחמה עדיין לא תמה. השם יעזור שלא יהיו אבדות מישראל, ולא יהיו נפגעים, ולא תאונות, ושום חבלה, ושום צער, ושום כל צבחה בחוצותינו. עסקו ואמצו.
עסקו ואמצו באמת לכל לומדי התורה ואוחזיה ותופסיה. ובשעות הרב, אנחנו כבר נפנה לשאלת המאזינה הראשונה, המאזינה מאשדוד. שלום לך, לגברת.
שלום. שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול אותך שאלה בקשר הבן שלי. עכשיו, כשהייתי בריון, אני חלמתי שיצאה מהמקווה ואמר לי לא לתת לו שם מיכאל. בעלי הרמד עד יהוא וחמתי, ונתנו לו את השם. אז ביקשתי ממנו לפחות שתי שמות. נתנתי לו שתי שמות. והילד ממש לא מרגיש טוב. לא הולך לו בכלום.
בן כמה הילד?
הילד עכשיו בן 38.
בחור כבר, כן, ילד. 38. ומה הבעיה שלו? הוא נשוי?
לא, הוא לא נשוי, לא כלום. לא הולך לו בכלום. הוא לא מרגיש טוב בכלל. כל הזמן חולה ילד. לא עובד, לא שום דבר.
יכול להיות שאין לו כל כך מוטיבציה, אין לו חשק לפעול, לעשות, ליזום דברים.
ניסינו. אמרו לי בחלום לא לתן שם של בעלך, תתנו לו שם ערבי מיר בעל הנס.
חלום עבר ונגוז. ויש פסוק שאומר, והחלומות שווה ידברו. תעזבי כעת את החלום. אנחנו כעת במציאות של 38 שנים. אני לא חושב שאת צריכה לדאוג מחלומות. את צריכה וצריכים האנשים שמכירים אותו והסובבים אותו, בעיקר בני המשפחה, הרבה לעודד אותו, הרבה להגיד לו, אתה מוצלח, אתה יכול, הכל ילך לך, ואל תגיד לא הולך לי בכלום. מי שאומר כך, אז הוא ישלב ידיים וימשיך להיות עצל. זה לא דרך.
אנחנו אומרים לו, כבוד הרב, אבל הוא אומר לא, אל תתערבו, לא, אני לא...
יש לך כוח, יש לך יכולת, אתה חרוץ, אתה לא פחות מאף אדם אחר. וצריכים לעודד אותו, הוא צריך כנראה קצת עידוד, וביטחון עצמי. השם יעזור, תקחי אותו לגדולי ישראל שיברכו אותו. השם יברך אתכם.
אמן ואמן. תודה לשואלת המאזינה מאשדוד. יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מקריית אתא. שלום לך, יהודה. יהודה שומע? יהודה לא שומע. אנחנו נפנה לשאלת מאזינה ממודיעין. שלום לגברת.
שלום.
שלום,
שבת
שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול שאלה.
כן.
אני יודעת ש...
אני לא שומע את המאזינה.
מה שמקביל ללימוד התורה אצל הנשים זה הצניעות, שכתוב בזכות נשים צדקניות, ובגמרא בסוטה מבואר שזה נשים צנועות. מה שאני שומעת בכל הערוצים ושרבנים מדברים, זה מדברים על כמעט על כל דבר אחר חוץ מהדבר הזה. אני לא, פשוט לא מבינה למה לא מדברים על הנושא הזה, בזכות נשים צדקניות יגאלו. אז זאת אומרת שהצניעות, שהיום זה בשפל המדרגה אפשר להגיד, למה לא מדברים על הנושא הזה? מה שמדברים זה לעשות הפרשת חלה ובערך משהו כזה רק.
כן, הבנתי.
למה לא מדברים על הדבר?
בהחלט, בהחלט, את צודקת.
בוער בי ואני לא מבינה.
אנחנו משתדלים בשיעורים שניתנים ברחבי הארץ ובירושלים תמיד מדי פעם לעורר על הנושא הזה, וגם כששואלים אותנו על המצב הכללי אני מזהיר תמיד שהגברים ישמרו תורה ויעסקו בתורה, והבנות והנשים ישמרו צניעות. המדרש תנחומה אומר על הפסוק, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. למה אמר בירכתי ביתך? אמר נאמר פה בירכתי, ונאמר שם בשחת אותו על ירך המזבח. אישה שהיא צנועה מחפרת על כל העוונות של בני ביתה, ויש את הזכות שמגנה על כל בני המשפחה. אישה אחת צנועה מגנה על כל בני המשפחה. מאיפה ראינו מה מזבח מחפר? ירך המזבח, המזבח שהיו מקריבים עליו קורבן מחפר. אישה שהולכת בצניעות מחפרת. אלא שהצרה הצרורה היא שלא כולם מבינים מה פירוש המילה צניעות. המילה צניעות פירושו כל שהיא לא גורמת שימשוך את העין שגברים יסתכלו עליה ברחוב, הרי זאת תיקרא אישה צנועה. אבל כל לבוש או הופעה או צורה, ואפילו שהיא מכוסה עד רגליה, אבל צורת הלבוש, אופן הלבוש, הוא בצורה שהיא מושכת את העין, אז, או נקרא לזה מילה קצת יותר חריפה, פרובוקטיבית, אז זה בוודאי, בוודאי חמור מאוד מאוד מאוד. אז זה לא העיקר הכיסוי, העיקר צורת הלבוש וסגנון הלבוש שיהיה צנוע. מי שנוהגת כך אשריה ואשרי חלקה. בגמרא מובא עוד דבר, שחס ושלום הנביא ישעיה צועק על מיתת בחורים, על כן על בחוריו לא ירחם, שם כתוב יען גברו בנות בת ציון בתלכנה מסקרות עיניים הלוך ותפוף, ועוד יש שם תיאורים בפסוק מבהילים. והגמרא מתארת שכך היה בזמן בית ראשון, ובגלל זה מתו בחורים, ובגלל זה נהרה בית המקדש. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבם של בנות ישראל להתלבש בצניעות בהתאם, ולהיות צנועות. וצניעות זה גם לא לדבר בקולי קולות ברחוב, לא לקשקש עם העקבים, לא לצעוק ולצרוח, לא לצחקק בקולות. כל זה גדר גדרים של צניעות שצריכים להיזהר בהם, והשם יעזור שהדברים ייכנסו אל הלבבות, ובעזרת השם, בזכות זה, לא יקרה שום אסון לעם ישראל.
אמן ואמן, יישר כוח ויהי רצון שנתחזק בזה. תודה לרב, למאזינה ממודיעין. איתנו עוד מאזינה מעיר הקודש טבריה, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
הרב, רציתי לשאול את הרב, תינוק בן 8 חודשים, אני רוצה עכשיו לתת לו מרק עם מרק ירקות שזה יהיה בשרי.
כן.
עכשיו, אחרי כמה זמן לתינוק בן 8 חודשים מותר כבר לתת לו דייסה, שהדייסה מכילה חלבי, שהדייסה בעצמה חלבית.
הבנתי. ההלכה מוגדרת בצורה הכי ברורה לכל ילד, החל מגיל תינוק, גם מגיל 6 חודשים ומעלה, ועד ילד בגיל שמגיע לגיל מצוות, כל שיש לו שעות קבועות של ארוחה מדי, אם זה שעתיים, יש כאלה 3, ויש כאלה 4, ויש כאלה יותר, כשמגיע הזמן של הארוחה הבאה, מותר יהיה לתת לו בעבור אותו זמן קבוע, פחות או יותר, זאת אומרת זמן ממוצע. אם הוא אוכל כל שעתיים, אז אחרי שעתיים מותר יהיה לי לתת לו חלבי, אחרי ששעתיים קודם אכל בשרי. וכן אם הוא אוכל כל 3 שעות, אז רק אחרי 3 שעות יהיה מותר. זה אומר שבאמצע, אם אני רוצה לתת לו ממתקים, שוקולד וכדומה שמכילים חלב, לא. אבל אחרי עבור אותם שעתיים קבועות, שפחות או יותר יש לו ממוצעות, שבהם הוא אוכל מדי פעם כל X זמן, אז אחרי עבור הזמן הזה, כמו שאמרנו, אפשר לתת חלבי. תברכו ותגדלו אותם בנחת.
כן, תודה למאזינה מעיר הקודש טבריה, ואנחנו עם המאזין מקריית אתא. שלום לך יהודה.
שלום, שבת שלום.
שלום, שלום הרב. בקשר לבית הכנסת, עכשיו יש מפגים מזגנים ואז סוגרים את החלונות. יש מתפללים שאומרים צריך לפתוח חלונות לכיוון ירושלים וכו'. מה הדין בעניין?
כן. האמת, לפתוח חלונות פשט עם החלונות שקופות. והזכוכית ניכרת, אין שום בעיה. חלונות כיוון ירושלים, נכון, שיש לזה סמך. מהפסוק בדניאל, בקווין פתיחן לבעיליתן נגד ירושלם, והעניין הוא שיש לראות את הרקיע, אז כל שהחלון, אפילו הוא סגור, אבל הוא שקוף, ואני רואה את הרקיע דרכו, אז זה בסדר גמור.
חלונים אטומים.
לא, שם זה עניין אחר, שם אטומים...
לא, בבית הכנסת, הזכוכית היא אטומה.
מה פירוש אטומה? לא רואים כלום?
לא שקוף, זה לא שקוף.
זה לא שקוף. אז אפשר למצוא איזה פתרון בגג או באיזה אופן שהוא, שיהיה, וגם אם אין, העצם זה שיש חלון, וגם דרך זכוכית אטומה, אני משתקף הרקיע, אני יכול לדעת אם זה יום או לילה. אני יכול לדעת. זה לא עד כדי כך אטום, כמו במקלט תת-קרקעי או במנהרה. לא. זה, אני יכול לדעת שזה יום, אני יכול לדעת שזה לילה. אז נראה צבע הרקיע דרך הזכוכית, גם האטומה הזאת, זה בהחלט בסדר. בהחלט בסדר, ויכולים להיות רגועים. תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום וברך.
כן, תודה רבה למאזין מקריית אתא, ואנחנו עם מאזין מבני ברק. שלום למאזין.
הלו?
ישראל שומע אותנו?
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, בשבת נקבע לי המעברה באמצע השבת, והילדה שלי בא להדליק אותו, אני צריך להגיד לה שלא תדליק, שמותר לי.
מי בא להדליק?
הילדה שלי בת שנתיים.
אסור שילד ידליק. אתה יכול אולי על ידי גוי, וגם גוי יהיה מותר כאשר הוא יישב איזה דקות ליד המעברר ויהנה מהמעברר. אז נמצא שכאילו הגוי עשה בשבילו, ואחר כך נהנה מזה, ואחר כך הוא הלך לו.
או אם... מי עושה את זה מעצמה?
היא עושה את זה מעצמה והיא יודעת ששבת?
לא, היא לא מבינה, היא בשנתיים.
אני לא יודע, היא עשתה את זה מעצמה, עשתה מעצמה. אתה ודאי אסור לך להגיד לה. אבל
מותר ליהנות?
מותר יהיה ליהנות מזה, אבל צריך להזהיר את הילדים. ילדים כן מבינים, אני יודע שילדים, יש גילאים, אומנם שנתיים זה קצת רך מדי, אבל לגיל 3 יודעים שיש שבת, והם רואים שבשבת לא מדליקים חשמל ולא מכבים, והם רואים שיש שעון שבת בבית שהוא מכבה אוטומטית את התאורה ועוד, אז הם מבינים, מתחילים להבין דבר כזה, לכן ראוי לכתחילה למנוע את זה מהם. אבל כדי שלא יתרגלו, גמרא אומרת, קטן עטה למשרח. זאת אומרת, הוא בא להתרגל. אמנם לא מדובר בקטן כזה, כמו שאתה הגדרת, בגיל שנתיים, ואפילו לא בגיל 3, אלא למעלה מכך, אבל בכל זאת, משום חינוך ומשום הרגל טוב, הרי אתה לא תיתן לה כל הזמן לשחק במעברר, להדליק ולחבות, להדליק ולחבות. כנראה שהיא עצמה רצתה את זה לטובת עצמה, כי היא רגישה שנהיה חם ויודעת שהיא מעברר זה הרבה יותר נעים, אז היא, לכן היא הפעילה אותו. אבל על פניו, כיוון שהיא אינה מבינה, אז לא צריכים לומר לה כלום, ולא צריכים גם, ומותר יהיה להנות מהאוורר שהיא הדליקה. תבורך.
תודה למאזין מבני ברק. אנחנו עם מאזינה מהמרכז, שלום לגברת.
שלום.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. הרב, רציתי לשאול לגבי עין הרע. יש כזה דבר שיש עופרת וממיסים את זה בתוך כפית או איזה עיר קטן, ואחרי שממיסים את זה זורקים את זה במים, כאילו בוברים את זה לדברים מסוימים ורואים אם יש לבן אדם עין הרע.
סליחה, מה למשל אומרים?
אני לא יודעת מה הם אומרים, אלה שעושים את זה. אז רציתי לדעת אם יש לזה מקור, כאילו היא אומרת איזשהו משהו על האופרת הזאת, היא משופכת את זה למים.
מקור אין לזה, יש אולי בספרי סגולות שהביאו דבר כזה של בני זמננו של המאה 200 שנים האחרונות, אבל מקור יותר קדום אין לזה, ומאוד מאוד חשוב מה היא אומרת או מה לוחשים באותה שעה. אם לוחשים ואומרים יש דברים שהם מותרים, יש דברים שהם אסורים, תלוי איזה סוג לחש, איזה סוג דיבור. כמובן, זה לא, אי אפשר, לא יכול להגיד את זה בצורה גורפת, אלא אם כן נדע בדיוק מה הם אומרים. אם הם אומרים איזה דברים שמכוונים אותם לשדים או לכוחות הרשע וכדומה, זה אסור. אבל אם הם מתפללים או לוחשים דברי תפילה ותקווה וברכה, או איזה פסוק של תורה. אף על פי שהגמרא אומרת שיש משנה במסרת סנהדרין על הלוחש על המכה, שם אמרו רבותינו הן בגמרא והן בפוסקים שלוחש על המכה זה אין לו חלק לעולם הבא ורוקק, והיו מזכירים איזה פסוקים שעושה מהתורה כאילו רפואה שם. אבל הזכירו הפוסקים שאם באמת הוא מתכוון שהתורה תגן, אז מותר, שהרי אנחנו מברכים את הילדים בליל שבת ובכל מיני הזדמנויות בברכת כהנים, מנחים ידינו על ראשם, מברכים אותם בברכת כהנים. לא שאני עושה מהתורה ברכה, אלא אני אומר שזכות אותו פסוק שאמר, שאמרה התורה ואמר משה רבנו, תגן בעד הילד הזה. אז שוב, תלוי מה היא אומרת. אם הם אומרים איזה פסוקים שיש בהם הגנה, יכול להיות שזה מותר, אבל אם הם אומרים כל מיני לחשים אחרים ודברים אחרים, אני לא יודע מה, אז צריך בהחלט לשאול שאלת רב פוסק, לדעת מה אסור ומה מותר.
ויש איזושהי סגולה להוצאת עין הרע או משהו?
לא, אני לא חושב. סגולה להוצאת עין הרע זה לומר בן פורת יוסף וענה מזרע די יוסף כעתנה, דלה שלטה בעינה בשיעה, כדסתי בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. זה סגולה נגד עין הרע. וגם הרב חידה הביא לתלות עוד ה' מכסף על, על הצוואר של תינוק או של אישה או של ילד או של כל מי שצריך לשמירה, זה מועיל לשמירה גם כן מעין הרע. יש דברים שכתובים בספרים, יש דברים שלא כתובים, אנשים הוסיפו או בדו מליבם כל מיני מנהגים משונים ומוזרים. תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות, תודה למאזינה. אנחנו עם עוד מאזינה, והפעם מאשקלון, שלום לגברת, מה שלומכם?
מדברת
רחל עזרא,
תודה רבה.
שלום, שבת
שלום. שבת שלום. רציתי לשאול שתי שאלות קצרות. באשקלון, איכן אפשר לקנות את הבשר של בני ציון?
אין לי מושג, האמת שאני בנושא השיווק, לא מבין בזה, אבל אני מתאר לי שבאחד מהסופרים שם ובמרקולים אפשר יהיה לקנות.
שופרסל זיל, אני שאלתי והם לא ידעו בכלל על מה אני מדברת.
יכול להיות שתפני לאיזה משווק ותשאלי שם, אני לא יודע, אני אישית לא יודע. את יכולה אולי להתקשר לטלפון של בחור שהוא קצת מתעסק או שמתמצא בנושאים האלה. אם את רוצה, תרשמי מספר טלפון ותתייעצי איתו, כי ייתכן שיש לו את הרשימה. את רוצה לרשום?
כן, רק שנייה. כן, אני מוכנה.
0522-75-1941. 0522-75-1941. את יכולה לשאול אצלו. כאן באשקלון או בסביבה אפשר להשיג את הבשרים.
כבוד הרב, יש לי עוד שאלה, בבקשה. אני עברתי לפני 6 שנים תאונה מאוד קשה, תאונה דרכים. ואני הולכת עם נעלי אפוס.
נעלי?
נעלי אפוס, תרפיה. יש גם סניף חדש עכשיו בירושלים, זה בהרצליה. ורציתי לשאול אם מותר ללכת עם זה בשבת.
מה הבעיה של, מה מיוחד בנעליים האלה, או איזה פעולה?
הנעליים האלה, אני לא יודעת אם הרב מכיר אותם, יש להם שתי גולות כאלה גדולות בסוליה, ובתוך זה יש בורג. אני שאלתי אותם במכון,
מה זה גורם? מה זה גורם? סליחה, הטלפון הזה שרשמת אותו, תתקשרי אליו כי הוא מתמצא בנושא אורתופדיה. אני בטוח שהוא מכיר את הנעליים האלה או את המתקנים השונים, הוא יכול לענות לך.
אני רק רציתי לי מוצר בשבת.
תשאלי אותו. את אותו טלפון שנתתי לך. תודה רבה.
תודה על השואלת מאשקלון.
איש מתעסק בשתי המקצועות.
כן, אשריכם. שניים במכה, בעזרת השם שיהיה לרפואה שלמה למאזינה מאשקלון. ואנחנו עם אברהם מבאר שבע, שלום לך אברהם.
שלום לך כבוד הרב, מה שלומך?
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך. כבוד הרב, יש לי שאלה. יש איזה מדרש, במדרש תנחומה, שבגלל שלא שומרים שבת יהיה אש בעיר אחת, ואם לא ישמרו יהיה בעיר שנייה. איפה זה מופיע במדרש תנחומה, כבוד הרב?
קודם כל, לא במדרש תנחומה, יש בגמרא מפורשת שאין הדלקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת. זה גמרא מסכת שבת, גמרא מפורסמת. שאין הדלקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת. אז זה כבר אומר הרבה, זה אומר דורשני. לכן צריכים להיזהר מאוד מחילול שבת, שלא לבוא לידי שיש שריפה. והסימנו לו, תבערו אש בחומר שבותיכם ביום השבת. האם חס ושלום מחללים שבת, אז יכולה לבוא אש ולהיות דלקה. השם ישמור ויציל.
עכשיו, כבוד הרב, מה שאמרת על האישה הזאת, יש את זה בספר של הרב חמאווי, אבל שם המשבעים...
אני יודע, אדוני,
אסור לעשות את זה.
תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, אל תפתח את הנושא הזה, ואני יודע מה לענות ומה לא לענות. מחילה, סלח לי. תודה רבה.
כן, תודה רבה, באמת, אנחנו מבקשים לא להתערב אחרי שהרב כבר נתן את התשובה.
לא, יש סיבות, למה אני...
ודאי, אני יודע, הרב...
מה מדבר, צריכים לדעת מה לדבר, וצריכים לדעת גם מה לא לדבר.
כשעשרות אלפים שומעים ויבינו דבר שלא נכון, חלילה. תודה לרב, אנחנו עם מאזין נוסף, בבקשה, שלום.
שלום.
היה.
שבת שלום.
שבת שלום, ברוך. רצינו לשאול, אשתי בעבודה שלה יש כל מיני משחקים למיניהם, ואף אחד לא משתמש בזה, ואם היא, בסוף השנה זה נזרק לזבל, השאלה אם אפשר לקחת את זה.
צריך לבקש רשות של הרשות ההיא, אם זה רשות הגנים, אם זה הנהלת הגן, אם זה העירייה, אם זה כל מקום מהבעלים של אותם חפצים או של אותם משחקים, לבקש רשותם. לפעמים זה רכוש ההורים, שהם קופת הגן, שהם נותנות האימהות לקופת הגן, מאותה קופה קונים במשותף כל מיני צעצועים או כל מיני כלים ומתקנים לגן. אז זה צריך את רשות ההורים.
אבל זה תרומות, זה תרומות, זה לא שייך לבית הספר.
אני לא יודע, שוב פעם, אבל זה כן ש... רגע. גם תרומות ניתנו, נאמר, מ-X מקום, מחוץ לארץ או מהארץ או מהעיר או מעיר אחרת, לא משנה מאיפה. תרומות האלה הפכו להיות תחת רשות הנהלת אותו גן. אז הנהלת הגן הופכת להיות הבעלים. זה לא משנה מה מקור הממון. כמו שבבית הכנסת אסור לי לקחת שום סידור ושום ספר, ואף על פי שזה בא מאיזו תרומה של מישהו. הוא אין לו בעלות, ברגע שהוא העביר את זה לרשות בית הכנסת, אז הנהלת בית הכנסת היא האחראית על כל הציוד שיש בבית הכנסת. ואם אני רוצה לקחת איזה ציוד, אני צריך רשות הגבאי או יושב ראש הוועד שהוא ירשה לי, וכמובן לא סתם בגלל שהוא אוהב אותי או שהוא מחבב אותי אז ירשה לי, זה אסור ודאי, אלא כגון שזה מיותר או כגון שהוא משאיל לי את זה לזמן מסוים, זה כן. אז אותו דבר גם כאן, גם בגן הזה. הגן הזה יש לו איזה אחראי שהוא מנהל שם את הקופה, הוא מנהל שם את ההוצאות, הוא אחראי שם על הציוד. האחראי הזה זה שלו, זה תחת רשותו, והוא צריך לתת רשות לקחת את הציוד. בלי רשותו לא לוקחים כלום.
כבוד הרב,
לא?
יש, כן, יש פסוק נפלא שאומר קץ שם לחושך. בעצם זה הפסוק של סוף גלות עם ישראל. קץ, כי קבלו קדושה, קבלו צניעות, עם ישראל יוצא מהגלות.
תודה.
ועוד משהו הרב, מותר לטלטל מטפחות לזיכוי הרבים בשבת?
מטפחות לזיכוי הרבים במקום שיש עירוב, מותר. ביישוב שיש עירוב, מותר. תודה, כן. סיימה המאזינה.
כן, 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 חזק וברוך. טוב, חידושים ופרפרות, אשריהם ישראל. אנחנו עם עוד מאזין מבאר שבע, שלום לך שמואל.
שלום.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב פעם אמר שצריך לשים פרוכת בחוץ להיכל.
נכון.
ויש, אנחנו מתפללים בבית מדרש שנהפך בשבת לבית כנסת. בעל הבית מדרש יש שם כולל, הוא מתנגד. עכשיו... גם השבוע בן אדם רוצה לשים שלט אלו נשמת קרוב שלו, גם מתנקד, והמניין הוא מצומצם מאוד, ואז אנשים הולכים, רואים שלא נותנים מענם, אז הם בורחים לנו, ואנחנו מניין של 12-13 איש.
יש מקום אחר להתפלל? יש מקום חלופי להתפלל שם?
לא הבנתי הרע.
יש מקום אחר להתפלל באותו אזור?
יש עשרה בתי כנסת מסביב, אבל נסגור את המניין הזה. זה מניין שנמצא בתוך ישיבה.
לא, אבל אתה טוען, א', שהוא לא שם פרוכת.
הוא לא רוצה לשים, הוא אומר לא, אני לא שם. בעל הישיבה אומר, אני לא שם. השבוע הבא בן אדם רוצה לשים, נעינו נשמעת שאלת, אמר לו, לא, אני פה, אין לי פוזיון.
מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
לא, אז אני שואל מה הרב לעשות. אם לפזר את העניין הזה, מה לעשות?
לא, לא, אני לא אומר לפזר, אבל אין אדם מתפלל, אלא איפה שליבו חפץ. כמו שאין אדם לומד, אלא היכן שליבו חפץ. ואין אדם לומד, אלא מה שליבו חפץ. גם אין אדם יכול להתפלל, אלא במקום שהוא מרגיש שמה שייכות, ומרגיש שמחה, ומרגיש כוונה, ויכול שמה שקט נפשי, להתפלל לקדוש ברוך הוא בכוונה.
כן, הבנתי, כבוד הרב, אבל הבעיה שהמתפללים מבקשים דברים מינימליים, לשים פרוכת, לשים דברים שהיא להנצחת המשפחה.
מה שאתם צריכים לעשות, תתאספו אתם המתפללים, בנחת, לא בצורה של תקיפות או ויכוח, או חלילה מחלוקת, אלא בנחת. תסבירו לו, אדוננו היקר, אנחנו אוהבים אותך, אין לנו דבר נגדך. אנחנו רוצים להיות כמו כל בתי הכנסת. אנחנו רוצים שיהיה לנו פרוכת, כי הפרוכת הייתה כבר בבית המקדש, ושזה סמך מהפסוק, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש לבין קודש הקודשים. וכבר הגאונים כתבו לפני 1,200 שנה שיש לשים פרוכת על הארון קודש, כבר כל הפוסקים כתבו שכך צריך להיות, וזה בושה, חלילה, נסליחה על הביטוי, שמניחים ארון קודש ערום, הרי רק ביום תשעה באב, שיהפך לנו לששון ושמחה, מסלקים את הפרוכת, או כאשר חס ושלום יש אבל כבד, כגון שהרב של המקום, חלילה וחס מסתלק, אז מסלקים את הפרוכת מעל הארון קודש. זה מראה עוד אבל, וזה מראה חלילה חוסר צניעות. אז כמו שאדם הולך עם בגד, עריון, והולך בשוק, אדם לא מתראה ליד מלך בלי בגדים, כמו שאישה מתלבשת ומכסה את עצמה כהוגן, כך להבדיל ארון קודש, אפשר לומר גם לא להבדיל, כי זה אותו דבר, אצל האישה היהודיה יש שכינה, על ארון קודש יש שכינה, וכיוון שהשכינה שם, אז אנחנו שמים פרוכת מעל ארון קודש. יש עוד הרבה טעמים למה שמים פרוכת מעל ארון הקודש. ועד כדי כך שזה גדול מאוד לאלוהי נשמה, פוסקים הביאו באורך, אני יכול להביא לך פוסקים לפני 500 שנה, לאורך כל 500 שנים האלה, האחרונות, שכותבים שזה מאוד מאוד עוזר, ובעיקר לאישה, כפרה לאישה, אחר פטירתה, לתלות פרוכת לאלוהי נשמתה על ארון הקודש מבחוץ. ולכן לא יפה עושים אלה שמונעים תליית פרוכת מעל ארון הקודש. יש לזה הרבה ראיות והסמכתאות בפוסקים. אחד מהם יש בשו"ת יחבי דעת, יש שם תשובה מנומקת ורחבה עם הרבה מקורות לעניין חשיבות וחיוב תליית פרוכת על ארון הקודש. תודה רבה.
כן, תודה על השואל, שמואל מבאר שבע. אנחנו מאזין מכרמיאל בצפון. שלום לך אברהם.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
שבת שלום וברך. יש לי שאלה. לפני איזה בערך שנה וחצי הכניסו לבית כנסת ספר תורה חדש. ובכמה פעמים כבר יצא פסול בזמן הקריאה, מצאו פסול והורידו אותו ויצאנו ספר חדש. השאלתי היא, אנשים שקנו את העליות ונמצא בספר הזה כאילו פסול, אז האם הם חייבים לשלם על דבר שהיה פסול?
לפי ההלכה, לפי ההלכה, אם קראנו בספר תורה על דעת שהוא מוגע ובטח הגיעו אותו, לא מכניסים ספר תורה סתם לבית הכנסת, הוא עובר הגעה, אבל מה לעשות, אנחנו בשר ודם.
נכון.
לפי ההלכה צריך לבדוק אותו 3 פעמים כפול 3, זאת אומרת כל פעם יש משולש, זה יוצא בסוף 9 פעמים לבדוק ספר תורה. ואני אגלה לך שגם אחרי כל זה גם כן מוצאים לפעמים טעויות, כי אין איזה סוף. אבל לפי ההלכה, אם מצאנו טעות בספר תורה, כל מה שקראנו עד עכשיו יצאנו ידי חובה. אבל מהרגע הזה אסור לי לברך את הברכה האחרונה אפילו על הספר תורה הזה. אני צריך להוציא ספר תורה אחר, ומרגע הזה נודע לי שהוא פסול, אז אני צריך לסמן אותו מלמעלה, כופרים עליו מטפחת מלמעלה, להורות שאסור לקרוא בספר התורה הזה, כי הוא פסול עד שיתקנו אותו. זה א', ב', כל ספר תורה דעה, לפי ההלכה, שנראו בו שלוש פעמים טעויות, אסור יותר לקרוא בו עד שיגיעו אותו מתחילתו ועד סופו. אבל אם מצאתי שלוש, זה נקרא חזקה שיש בו טעויות. אבל לא מצאתי שלוש, מצאתי טעות אחת. אני מתקן. מצאתי טעות שנייה, מתקן. מצאתי טעות שלישית, אני מתקן, אבל אני צריך כעת להגיע אותו מבראשית עד סוף, וזאת הברכה, לעיני כל ישראל. אז הלכה. לכן מה שכן כדאי, הספר תורה הזה, כיוון שנמצאו בו כמה פעמים טעויות, לקחת אותו לסופר, למגיע, מומחה, שיעבור עליו הגעה. היום יש גם הגעת מחשב, יש כל מיני שיטות של הגעות שאפשר למצוא בקלות טעויות ולתקן אותן. תבורך מן השמיים.
אמן ואמן. תודה לאברהם מקרמיאל, שאלה שמעוררת את המצב באמת בימים האלה. הרב התפרסמה אתמול ידיעה מאוד מאוד עצובה, אני פשוט את התקציר, זה באותו הקשר, על סופר סתם שפתח זוג תפילים של יהודי בן 80 ומצא אותם ריקות, לעומת פתק קטן שהיה כתוב שם אכלת אותה, חלילה חלילה, שלא, אנשים לא בדקו, אותו אדם ירא שמיים היה קנה את זה מבן אדם ירא שמיים 11 שנים. הדברים האלה צריך, השם ירחם, הרבה בדיקה ושמירה. תודה לרב. אנחנו עם מאזין צעיר מגוש עציון, שלום לך זבולון. זבולון שומע? זבולון לא שומע. אסתר מנתניה, אנחנו נשמע מאזינה מנתניה, שלום לגברת.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
ביום 9 באב היה שיעור ברדיו ברשת מורשת, ורב אחד אמר שנבוכדנצר הוא בנו של שלמה המלך ממלכת שבא, זה נכון?
יש מדרש כזה, יש מדרש כזה שאומר שהוא צצה של שלמה המלך והוא בא דרך מלכת שבא, יש מדרש כזה. ומצד שני יש לנו מדרש אחר שאומר שהוא צצה של ישמעאל. אז אני לא יודע, אולי מלכת שבא יש לה איזה יחוס עם ישמעאל, אין מושג מה קורה כאן. וידוע שיש הרבה פעמים במדרשים לפעמים מחלוקות או סתירות, ואנחנו לא נזקקים להם כיוון שאין מקשים על המדרש. מה שכן, רבנו ארי מביא שירמיהו הנביא היה גלגולו של שלמה המלך, ונבוכדנצר ידע את זה, ולכן הזהיר את נבוזרדן שהוא המוציא לפועל את הטבח הנורא שעשה בירושלים, הוא הרוצח הגדול בהיסטוריה שרצח למעלה ממיליון איש בבית ראשון. על סלע אחת הוא רצח 940 אלף בתוך הר הבית. בשביל דמו של זכריה הנביא, כמו שהגמרא מביאה על הפסוק בדמים בדמים נגר, דמים זה יוצא בדיוק אותו מספר 94, 94 ריבו, שזה 940 אלף איש. אז הוא הזהיר את נבוזרדן ואמר לו תשמור מאוד על ירמיה שלא תיפול שערה אחת משערות ראשו ארצה, שאם חס ושלום ירמיה ייפגע, אז הוא אמר לו כל מלכות בבל נופלת. ולכן הוא, כשירמיה היה נושא במסע של הגולים שיצאו מירושלים לכיוון בבל, אז היה רודף אחריהם ומלטף אותם ומחבק אותם ומנסה להרים קצת תרמילים שלהם וחפצים ששמו עליהם, אז היה נבוזרדן מונע ממנו כי היה רוצה לשמור עליו. אז יש לזה סמך, אם כי הזוהר עצמו במקום אחר אומר שבית ראשון נחרב על ידי ישמעאל והשני על ידי עשיו. בית ראשון על ידי ישמעאל שנבוכדנצר הוא מצאצאי ישמעאל, ובית שני על ידי עשיו שזה היה טיטוס הרשע שהוא היה מאדום מרומא שהוא צצה של עשיו. בית שלישי בעזרת השם ייבנה בזכות יעקב אבינו, אז שמיטתו הייתה שלמה וכל בניו צדיקים ואין בהם מתום. אז בעזרת השם נזכה ונראה את הבית השלישי בקרוב.
אמן ואמן במהרה בימינו. תודה לרב. ואנחנו עם מאזינה מאפולה, שלום לגברת אסתר.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
מה הרעש? אנחנו לא שומעים טוב.
הלו.
כן.
שבת שלום.
שבת שלום, כן.
אני רציתי לשאול שאלה, אני לא יודעת אם זה אמונת תפילה או משהו כזה, אבל רציתי להיות בטוחה. אנחנו, אני בדרך כלל מבשלת מרק עדשים בארוחה מפסקת של תשעה באב. וזאת אומרת, אני כל פעם רק בתשעה באב, זה כאילו במשך השנה לא יכולה לגעת בזה. והבן שלי מאוד אוהב את המרק הזה, ואני לא יודעת, זאת אומרת, אני יכולה להכין אותו באמצע השנה?
בהחלט כן. הגמרא אומרת לדוגמה שעדשים זה מאכל אבלים, אבל אפשר לאכול אותו גם מכל מיני תפשילים. או ביצה קשה, זה גם כן מאכל אבלים. בכל זאת אנחנו רואים שאנשים עושים ביצים קשות, מבשלים ואוכלים אותם. עושים מהם גם סלטים וכל מיני מעדנים. אז אפשר מרק עדשים או מג'דרה או כל דבר אחר, תפשיל המורכב מעדשים, ללא חשש, ללא פחד, ללא פגע.
לא, כי אצלי זה היה כאילו כמו מין נדר כזה שרק בארוחה.
אז מהיום, שבת נחמו, נחמו נחמו עמי, העדשים זה אוכל של נחמה, לא של עבד. מהיום, מכריזים ואומרים, הנה כל עם ישראל שמע. כבורכי.
כן, תודה לשואלת מאפולה, ואנחנו עם מאזין מרחובות אברהם, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יישר כוח על הספר החדש והתווף.
תודה.
רצינו בבקשה לשאול הרב, העזרה של הזוהר לגבי אדם שישן בלילה שלא יכול לאכול, האם זה דווקא אכילה ושתייה, והאם זה דווקא שישן קודם חצות וקם אחר חצות? דוגמה אדם שישן מתחילת הלילה וקם לפני חצות, האם הוא גם חל עליו העזרה? שמעתי שבזכרונות אליהו זה דווקא לפני ואחרי, נכון?
לפי מה שפשט דברי הזוהר, מה שכתבו שם במקום הרמק, רבי אברהם גלנטי, רבי משה קורדווירו ורבנו חיים ויטל, מה שכתבו על דברי הזוהר הללו, על הפסוק, לא תאכלו על אדם, לא תעוננו ולא תנחשו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא תאכלו על אדם, אסור לאכול אחרי שאדם ישן בלילה. ולפי שיטת הזוהר, כל שישן בלילה לא משנה מתי, אבל ישן שינה, שינת קבע על מיטתו, והוא רוצה כעת לאכול, אסור יהיה לו לאכול עד שיתפלל שחרית. שם הזוהר מעריך מאוד, ואומר אפילו שברך ברכות השחר, ואפילו שלמד תורה חצי לילה, ורוצה לאכול, לא מועיל, כי בתוך דמו נמצא הנחש, הוא אומר זה ולא תנחשו ולא תעוננו, נחש זה לשון ניחוש, אבל זה שורש המילה, נחש. הוא אומר כי בדם שלו יש נחש. והוא צריך להתפלל תפילת שחרית, ורק אחרי תפילת שחרית הוא יוכל לאכול. אז עכשיו אתה שאלת אם לגבי שתייה, לגבי שתייה מותר לשתות, כך כתבו הפוסקים, שאפשר יהיה לשתות. השאלה מה, חלב וזה אמרו שלא, אבל מי שלא יכול מוכרח לשתות למשל קפה ורוצה לשים בתוך הקפה קצת חלב, בזה לא אסרו. ושוב אני מזכיר זה רק לפי הזוהר, לא לפי ההלכה. לפי ההלכה אין שום בעיה לאכול עד עלות השחר. עד זמן עלות השחר, זמן עלות השחר, מפסיקים. אבל לפי הזוהר הקדוש, ברגע שאדם ישן בלילה, ולא משנה מתי ישן, תחילת הלילה באמצעה, או בחצי השני של הלילה, וקם ורוצה לאכול, אין לו לאכול. עכשיו, סברות יש באחרונים, הביאו סברות שונות וחילוקים שונים, אבל דברי הזוהר האורגינליים, אלה הם, ורבנו ארי כמובן החזיק אחריו, גם רבי חיים ויטל ועוד יותר רבי אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם, וכן ראינו רבים וטובים שהיו נזהרים בדבר זה. וזה כמובן מי שלא חולה, מי שלא חלש ויכול לעמוד במצב הזה, אבל מי שהיה הרגיש לא טוב ונרדם בלילה וקם, הוא רעב, הוא לא אכל, הוא לא יכול גם לחזור לישון, לא יכול זה, לא יכול לאסור עליו דבר כזה. אבל אם הוא רוצה לנהוג לפי הזוהר, מנהג את החסידות לפי הזוהר, ודאי רשאי, יש מקום לנהוג. תודה רבה.
תודה רבה, תודה לשואל מרחובות, ואנחנו עם מאזינה מבית שמש, שלום לגברת.
שלום.
שלום, שלום.
שלום, כבוד הרב. אני ממש נהנית לשמוע אותך, והייתי רוצה באמת לדבר איתך אישית. אבל אני מקווה לפעם הבאה. לפני שלושה חודש, כמעט השנה שבת של חודש, אח שלי נפטר.
כן.
ואנחנו נוהגים המרוקאים כאילו לתת את הבגדים לאנשים אחרי שנה. אם מותר לי לתת אותם לגמחים אחרי החודש.
כן.
ועוד דבר אחד, מה עלי לנהוג לגבי הסמכות?
זה אח?
זה אח שלי, כן.
אח
שלי יקר.
אח, אחרי 30 יום אין אבל. רק על אבא ואמא, אז יש שנה. על אח, אחרי 30 יום אין אבל בכלל, נגמר האבל. עכשיו, לגבי נתינת בגדים, יש מצווה לתת בגדים, וזה לא נכון להשאיר את הבגדים בבית סתם שירקבו שם ויעלו אש, אלא ראוי לחלק אותם ולתת אותם למי שרוצה כבר מיד, ואפילו לפני החודש. יש כאלה מקדים חודש, בסדר, זה עניין רגשי. אבל אחרי שעבר החודש, אין שום מקום לעכב את הבגדים בבית, אלא לתת אותם למי שנזקקים, כי יפה שעה אחת קודם, ואנחנו נעשה לו נחת רוח. כיוון שהוא שמח שמשתמשים בחפצים שלו, הוא שמח שמשתמשים בכלים שלו, ויש לו בזה נחת רוח. אז עד רבה, כשמשתמשים בזה, זה דבר גדול מאוד. אז כדאי לתת את זה כבר, תוך השנה, עדיף מאשר אחרי השנה. תברכו ושיהיה לכם רק שמחות, ותתנחמו, ולא תראו עוד צער יהי רצון.
תודה למאזינה מבית שמש. אנחנו עם שאלה נוספת של מאזין מהפורום לגבי ההקדמה בהשכבה והחוכמה, מאין תימצא? ישנם דעות שונות בבית הכנסת שלו. הוא שואל האם לחכם גדול כמו מרן לומר את ההקדמה הזו הגדולה או להסתפק באשריש.
לאדם גדול כמו סדר גדול של מרן שהיה גדול הדור, בוודאי שראוי לומר את הפסוק והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקומבינה, ודאי. אבל יש הסתייגות של רבנו ארי, שרבנו ארי כתב שהוא לא היה מסכים, אפילו כתב קצת מילה חריפה, מלעיג על אלה שמעריכים מנוחה נכונה בשבעה עליונה, מעלת קדושים וטהורים, הרגלים ותבשישים ועוד 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 ועוד. היה מלעיג, אלא היה אומר כמה שלקצר בהשכבה יותר טוב. וכן גם מה שכותבים על הקבר, כמה שמקצרים שם בשפחים, זה הרבה הרבה יותר טוב. לא לכתוב רק דברים נטו אמיתיים ומדויקים שהאיש עשה. אבל לא יותר מזה, כי זה יכולים להעניש אותו. וכן גם שאומרים עליו, אומר רבנו ארי, שאומרים עליו כל מיני שבחים בשעת ההשכבה, ומוסיפים עוד פסוקים, והוא לא היה ראוי לכך, אז זה לא טוב. לכן נוהגים הספרדים תמיד לומר, המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ברחם, הנפש, רוח ונשמה של פלוני בן האמא שלו. מזכירים אותו, רוח השם תנהר בגן עדן, ועל מזכבו יהיה שלום, ומזכירים איתו את כל מתי ישראל. אז זה הנוסח המקובל, ולא להאריך יותר מדי, כמה שלקצר, חשוב הדבר. יש שם מתחילים בפסוק השראי שראי השם, כלומר, לא שאני אומר שהוא היה ירא השם, אני לא יודע, כי יש מדרגות גדולות ורבות ביראת שמיים. אבל אני, כאילו אנחנו מזכירים שכמה טוב להיות ירא השם במצוותיו חפץ מאוד, ומתחילים מיד את ואומרים מיד את ההשכבה. אז כמה שלקצר, הרבה יותר חשוב.
תודה לרב, תודה לשואל, ואנחנו עם משה מרצליה, המאזין האחרון, בבקשה בקצרה.
כן. שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
רב, תשמע, יש איזה מנורה בבית כנסת, ויש שלט של אישה שתרמה את המנורה, השם שלה כתוב בשלט, והאישה, אני לא יודע אם עוד קיימת, האישה הזאת. האם מותר להוציא את השלט של המנורה?
למה אתם רוצים להוציא?
להוריד אותו.
למה?
ולשים אחר במקום.
יש בהלכה, יש דיון ארוך מאוד לגבי מי שקנה חזקה על איזה מצווה מסוימת והתקין אותה בבית הכנסת, אם זה ברכשמה, אם זה לוח, אם זה מנורה, מנורה הכוונה גם תאורה או מנורה של שיביטי וכדומה ועוד. אז ההלכה אומרת שאם הדבר הקודם הוא כבר התיישן או התקלקל ואנחנו רוצים להביא במקומו דבר אחר יותר טוב, יותר תקין, זה מותר. או שיש לאותו אדם, אם הוא קיים, והוא אומר, אני אחליף ואני אקנה אחר, כי אני זכיתי במצווה בישדי, אז הוא צודק. אלא מה, שאם זה, יש דבר שלפעמים, למשל פרוכת, לגבי פרוכת, אז מובא בהלכה שעושים תורנות, כמו בספר תורה, יש כמה ספרי תורה בבית הכנסת. זה לא יהיה צודק ששבת אחת אחרי שבת אני אוציא ספר תורה אחד ושאר ספרי תורה יישארו גנוזים בארון, אלא כל שבת מוצאים ספר תורה אחר בתורנות. חוץ מהשנה הראשונה שהספר תורה חדש, אז קוראים בו כל אותה שנה, ואחרי חלוף שנה אנחנו מחליפים. עכשיו לגבי המנורה, תלוי בכל הפרטים שיש, האם יש מקום לעוד מנורה, אז עדיף לשים מנורה אחרת לידה, אם אין מקום לעוד מנורה, אז השאלה למה רוצים לסלק אותה, אלא אם כן היא התיישנה או התקלקלה או כל דבר אחר. אז צריך לראות את פרטי הנושא קצת יותר לעומק, ולפי זה נוכל לחבות דעה מה יהיה מותר ומה יהיה אסור לעשות. תודה.
תודה, תודה, הקדשים.
אז בעזרת השם נצפה לישועת השם שרחם על עמו ישראל ורחם על תושבי ישראל, תושבי הדרום, שיציל אותם מיד מבקשי נפשם ואותנו מיד מבקשי רעתנו.
אמן.
קצר הרע, גם מעין הרע שהזכירו היום ומכל דבר רע, מכל חולי, מכל מחלה, שיהיה בשורות טובות לעם ישראל, חיים טובים ומאושרים, לאורך ימים ושנות חיים, בטוב ובנעימים, ונתנחם בנחמה שכתובה בהפטרה השבת הזאת, נחמו נחמו עמי אומר אלוהיכם, ונזכה בקרוב לראות משה רבנו נכנס לארץ ישראל וגואל אותנו, כי הוא גואל ראשון והוא גואל אחרון, כך אומר המדרש. בעזרת השם חיו נחיה ונתחזק ונעלה מעלה מעלה על במותי ההצלחה, חזקו ואמצו, ותודה רבה לצוות באופן, הרבה ברכות ואיחולים ושבת שלום וברך.